שלום רב, ביקשו ממני, אפילו לחצו עליי, להגיד כמה מילים ביחס למצב הנוכחי. אבל לכאורה אין לי מה להוסיף, כל כך הרבה דברים נשמעים, נכתבים, נאמרים, מה יש לי להוסיף? ובכן התשובה היא, באמת אין לי מה להוסיף, ולא באתי להוסיף, אלא להפחית ולהוריד ולצמצם. כי עם כל הכבוד לכל מי שאמר, מה שאמר, כתב מי שכתב, אנחנו לא יכולים לקבל את כל המלל הזה. יש לי, מה שאני מתכוון להגיד, זה לא מה שנראה לעניות דעתי, כך מקובל היום שאנשים אומרים לעניות דעתי ומתכוונים לעניבות דעתי. יש להם דעת תורה, יש להם ידע איך להבין את כל הדברים ולנתח. כל הדברים האלה לא שייכים לעולם שלנו. אני יכול להגיד את המעט שקיבלנו מרבותיי, המעט הברור, את דברי התורה, את דעת התורה הברורה, וביחס לשאר הדברים, אני ממליץ לא להקשיב. אם לא, אתה שומע אישית מגדול הדור, אפילו לא מה שאומרים בשמו, עדיף לא לשמוע. זה ההערה הראשונה. עכשיו לעניין עצמו. עוד תוספת אחת לעניין הזה. יש גם מומחים שמבינים למה זה קרה בדיוק ביום הזה ובתאריך הזה, בגלל שהתחיל בין הזמנים, בגלל שלא הצלחנו בתפילות יום כיפור חס ושלום, בגלל שלא הצלחנו בשמיני עצרת. אני מצטער, כל הדברים האלה, כך שמעתי, הם כפירה בכוח התפילה, הם כפירה בהלכה, כי כולנו קיימנו את ההלכות, הם אינם נכונים. כשפרצה מלחמת יום כיפור, נאמרו אותם דברים ממש, השם יכפר בעדינו, והיה כעס גדול, גם הרב אברמסקי זצ"ל, גם הרב שח זצ"ל, גם שמעתי מהמשגיח בישיבה, מהראש ישיבה, כל מי שדיבר, דיבר בחריפות נגד זה. הנוסח שאנחנו קיבלנו הוא שזה חסד השם, וכך צריך להסתכל על זה. בזכות זה, בזכות התפילות של יום כיפור, הקדוש ברוך הוא גלגל שהמלחמה תפרוץ דווקא ביום כיפור, כדי שיהיה לנו הרבה זכויות, והצטמצם הנזק מאוד. כך צריך להסתכל על זה. הקדוש ברוך הוא זיכה אותו לעבור את כל הימים הנוראים, לקיים את כל ההלכות, כלל ישראל התעלה כולו בזכותנו, וככל שהמצב נורא ומזעזע, הוא הרבה הרבה פחות גרוע מאשר היה לולי הזכויות האלה. כך צריך להסתכל על זה חד משמעי ולא בשום דרך אחרת. הנקודה השנייה היא, חריף אני אומר, באותיות של קידוש לבנה, אנחנו לא אשמים. אסור להגיד את הדברים האלה. לא ייתכן שאנחנו, שומרי תורה ומצוות, אשמים בנזק שלא רצינו לגרום. כבר שמעתי מה סטייפר לי בזמנו ומאוד, אני לא אזכיר עכשיו את כל השמות. אני רק מודיע ומצהיר שכל מה שאני אומר זה מה שבררתי היטב באופן אישי אצל גדולי הדור הקודם. אנחנו לא צריכים, אסור לנו להסתכל על זה כמו אשמים, לא ייתכן, אמר סטייפלר, שאדם יהיה אשם כשלא התכוון במזיד לגרום רעה. אם מדברים על האשמה הכללית שלנו מושלמים, אז בואו נדבר קודם על זה שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב. אבל אף אחד לא מייחס לעצמו הרג של אנשים רחמנא ליצלן, צער, כאב וסבל, בגלל שהוא לא היה מספיק בסדר. זה מעוות, זה לא נכון, ורוב אלה שאני שומע שאומרים את זה בעצמם לא מקיימים את זה, הם זורקים על אחרים. אז בואו נטרל גם את הדברים האלה, לא זה הנושא. יש לפנינו ניסיון, צריך לדעת איך עומדים בו, והניסיון הזה מתחלק, כמו כל ניסיון, לשני חלקים. איך מתמודדים בשעת הניסיון עצמו, ואיך מתמודדים לטווח הארוך. כל ניסיון אמור גם לרומם אותנו. לא ייתכן שיהיה מצב קשה, נעבור אותו בשלום, ואחר כך נשכח אותו כאילו לא קרה כלום. משהו זעיר, חוט השערה, אבל משהו צריך להשתנות. זה כל העניין של הניסיון, כמו שרש"י אומר על הפסוק, כי לבעבור נסות אתכם באלוקים, כל ניסיון אמור לרומם אותנו, לקדם אותנו. אז יש לנו עכשיו ניסיון להתמודד עם המצב הנוכחי, ויש ניסיון לטווח הארוך. אז הניסיון כולו ברור לחלוטין, כך קיבלנו מרבותינו, ושוב אני מזכיר, כך היה במלחמת ששת הימים, כך היה במלחמת יום כיפור, הניסיון הוא ניסיון של ביטחון באשם, של לתקן את כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. זה עיקר הניסיון. אני זוכר שערב מלחמת ששת הימים, אני לא רוצה עכשיו לתאר את זה, העם היה במתח נוראי. אמהות כבר דיברו עם אחת השנייה שצריך לשלוח ילדים לחוץ לארץ כדי שישאר זכר למשפחה. זה דור היה, אנחנו בנים של דור בוגרי שואה, בוגרי גלויות, אנשים שראו מתוך שלווה עולם מתנפץ ברגע אחד למול העיניים שלהם. זה היה נורא. בשבועות חיכו במתח והיה בטוח שאנחנו, הצבא הכין 8,000 ארונות קבורה בשביל הגל הראשון של ההרוגים. ודווקא הרב אברמסקי היה רגוע מאוד. למה הוא היה רגוע? הוא אמר משום שאנשים לא בוטחים בצבא ומשום שמאוחדים. זה שתי הנקודות. וזה היה כל כך מרגש שאנחנו הנערים בכלל לא פחדנו. ואחרי ששת הימים, כשהיה רהב יוצא דופן, והיו בטוחים שאנחנו חזקים מכל העולם, התחיל הפחד של גדולי הדור. עד שביום כיפור ראינו כמה הם צדקו. כוחי ועוצי מדי. וגם ביום כיפור, אמר הרב זצ"ל, הקדוש ברוך הוא אמר, אדרדת חומותיך הגבוהות והבצורות אשר אתה בוטח בהן בכל ארציך, ויחסית זה חסד נורא. כן, המצב הנורא של יום כיפור, אני לא יודע מי מכם יודע מה היה שם בדיוק, היה דיכאון נורא, עשרות, לא יודע עשרות, אלפי קצינים עזבו את הארץ, אנשים ירדו, היה מצב נורא בארץ, ועוד אמר שזה חסד גדול, כי התנפץ האליל של צהל, ויחד עם זה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שמר עלינו, ואנחנו עדיין שורדים. ברור לחלוטין שזה המצב עכשיו. כל אחד יודע בליבו, אנחנו אמנם אומרים בפה שאנחנו בוטחים בהשם, ומאמינים בהשם, והקדוש ברוך הוא נהל את העולם, אבל יש גם צהל, נכון? כשאנחנו שומעים איזה סיפור קוראים בעיתון החרדי, איזה סיפור של מבצע של המוסד, הלב קצת מתמלא גאווה. שומעים מישהו על משהו של השבק, כל השמות המרשימים האלה, זה טוב לנו. למה זה טוב לנו? כי אמנם בחסדי השם, אבל אנחנו עושים מעין ביטחון בשיתוף. כוחי ועוצם ידי עשה לי תחיל. זה בסייעתא דשמיא, בסייעתא דשמיא, כוחי ועוצם ידי. זה הניסיון. עכשיו הקדוש ברוך הוא עוד פעם הראה לנו בצורה כואבת. אין על מי לסמוך, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זה כלל הניסיון, גם כשמדובר על המצב עכשיו, וגם לטווח הארוך. ואני רוצה להגיד משהו בקשר למצב עכשיו. הדבר שלפי הניסיון שלנו, הכי הרבה החדיר את הכוחי ועוצם ידי, הדבר העמוק ביותר, זה העיסוק בחדשות, גם בעיתונים החרדיים. אנחנו קוראים כל הזמן, עוסקים בפרטי פרטים של קרה ככה וקרה ככה, והוא עשה ככה, וזה מחדיר ללב את ההרגשה, זה תלוי בנו, בפוליטיקאים שלנו, בנציגים שלנו, ראש הממשלה השם, שר הביטחון השם, זה עשה ככה, זה עשה ככה. אני ממליץ לכם, דרך חיים, איכות חיים נפלאה ורמה רוחנית אמיתית, להפסיק להתעסק, לא לקרוא, לא לשמוע, לא לדעת מה קורה. יש אשליה, שאם אתה יודע מה קורה, כאילו יש לך שליטה במצב. זה בדיוק הדבר שממנו צריך להיזהר. אין לנו שליטה במצב, הידיעות האלה לא עוזרות שום דבר, רק לשטוף את המוח נגד האמונה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אם יש עדויות שצריך לדעת מצד דרכי ההשתדלות, זה יגיע אליך גם אם לא תקרא ולא תשמע מאף אחד. אני מאוד ממליץ לכל מי שרוצה להרגיש איכות חיים אמיתית, להתנתק מזה ככל האפשר. לדעת, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וזה מה שחשוב. באופן מעשי, אם לא מתפללים, כותב הרמב״ם זה דרך אכזרי, קיבלנו מרבותינו, לא הוד מעלתי קובע. קיבלנו מרבותינו, ככה היה ביום כיפור, ככה היה לפני ששת הימים, להגיד, להגיד שלושה פרקי תהילים, זה מה שתמיד אמרו. ואלה הפרקים שהם קבעו, תהילים פרק צדיק א', תהילים פרק קוף ל', ותהילים פרק קוף מ' ב'. זה שלושת הפרקים שאמרו לנו להגיד, ולהגיד אותם, נא לשים לב. החלק החשוב הוא שאנחנו אומרים אותם לא רק בשביל עצמנו. המתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. הנקודה השנייה היא שאפילו במלחמות של אחאב כתוב שניצח בגלל שעם ישראל לא היו דילטורים ביניהם. ככה אמר גם הספרתי הרב לפני ששת הימים. מה שצריך לעשות זה להגיד אותם למען כלל ישראל. כלל ישראל בצרה, שכינה שרויה בצער. שכינה זה משל ההנהגה של אמא שצריכה לעשות ניתוח ולחרוט לבן שלה את העבר כדי להציל אותו, וזה מאוד מצער אותה, ואנחנו צריכים להשתתף בצער השכינה, לחשוב על כלל ישראל. אנחנו נתפלל על כל כלל ישראל. אחרי פרקי התהילים האלה היינו אומרים את אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, אלה שמתונים נוסח אשכנזי שלהם את הנוסח בתפילת שני וחמישי, לאלה שאין להם את זה יש בסידורים נוסח ספרד בתפילת מנחה של יום כיפור, שם זה קצת יותר ארוך, סליחה, אפשר גם לנסח את הבסיס לבד. צריך להתפלל על כל ישראל הנתונים בצרה ובשביה, גם אלה שבחוץ לארץ, במיוחד להגיד בארצנו הקדושה, ובמיוחד בעירנו, יש דין של עניי עירך הקודמים, להתפלל על כולם שלא יסבלו, שהקדוש ברוך הוא ינחם אותם אלה שכבר בצער, ותוך כדי כך מותר לנו לקוות שמתוך שמתפלל לחברו הוא צריך לאותו דבר. הוא המתפלל על חברו וצריך לתת דבר, הוא נענה תחילה, אין הכוונה שהוא ירמה את עצמו. הוא יודע שהוא מתפלל על חברו בשביל להיענות עצמו. אבל העובדה שאדם מסוגל, גם בשעת כאב וחרדה ומתח, לחשוב גם על אחרים, זה מביא, מעניק עוצמה רבה מאוד לתפילה שלו, וגם צריך לדעת לברך אחד את השני מהלב, ברכת הדיוט. זה גם שמעתי מרבותינו, שעניין שאל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך, זה בא להגיד שגם הברכה שלך לא תהיה קלה בעיניך, לא רק מישהו אחר שמברך אותך. המעלה בברכת הדיוט זה, המשל שאדמו"ר מאמשן הזקן פעם מביא, אבל כבר שמעתי אותו גם ממקורות אחרים, משל ידוע שכשאמא רואה את שני הילדים של ערבים, זה מאוד מאוד מצער אותה, אין לה צער יותר גדול. כשהם חיים בשלום, טוב לה. כשהיא רואה אח אחד מטפל בשני, זה משמח אותה מאוד. זה גורם לה לתת לשניהם, להעניק לשניהם הרבה יותר. אפילו אם היא אמרה לאח הגדול לדאוג לאח הקטן, אפילו אז כשהוא עושה את זה, לשמח אותה. אבל כשהאח מעצמו דואג לאחיו, זה המצב הכי טוב שיכול להיות, זה הברכה הכי גדולה. זאת אומרת, יש בחינה בברכת הדיוט שיותר, יש בבחינה אחת שיותר מברכת חכם. חכם הוא כביכול אחראי, כביכול הקדוש ברוך הוא מינה אותו לדאוג גם לאחרים, לברך, להתפלל. אבל כשאתה בעצמך אומר למישהו יום טוב, בוקר טוב, שיהיה לך בהצלחה, שיהיה לך רפואה שלמה, כשאתה אומר את זה מהלב, זה בעצמו עניין גדול מאוד. אמר לי רב דב לנדו, השם ירחם עליו בנעימים, לפני לא הרבה זמן, שהיה פעם מישהו שבא לחופץ חיים, והחופץ חיים אמר לו שילך למקווה, זה היה יום שישי, הוא בכה על צרת אשתו, הוא אמר לי שילך למקווה, יחפש עד שיהודי אחד יברך אותו מעלה, וזה מה שיועיל. אמר לי רב דוי, ראוי להם אומרים שזה כאילו הנובה של החופץ חיים, ואני אומר לך, זה לא נכון. יש מעלה בברכת הדיוט, שהחופץ חיים ראה שהוא לא יכול, בברכת הדיוט כן יכולה, כי זה, כמו שאמרתי, המעלה של ברכת הדיוט. אז מה שצריך לעשות זה שלושה פרקים להתפלל על כלל ישראל, פעם ביום לברך את השכן, את מישהו בבית, שיהיה לך יום טוב, שהקדוש ברוך הוא יצליח, משהו קצר ולהתכוון לזה, לרצות בזה. זה חובתנו בשעה זו. הנקודה לטווח הארוך היא לחזק משהו ביטחון. ביטחון אין פירושו להתמודד עם קשיים יוצאי דופן. עיקר הביטחון הוא היום-יום, מה שקובע את האדם, את האמונה שהקדוש ברוך הוא נהל את העולם. הצורה הטובה ביותר זה סוד 100 ברכות, למדנו את זה פעם באחד השיעורים, ודאי שלא ארחיב עכשיו, ברכה אחת ביום בצורה נכונה. עיקר הברכה זה לא כאילו משהו נימוסי להגיד תודה או להודות במשהו, עיקר הברכה זה להכניס ללב, להטמיע בלב, את האמונה שאין עוד מלבדו, שאנחנו נסמוך עליו. כלומר, כל בן אדם ביום יום שלו, סומך על עצמו ועל המציאות. הוא קם בבוקר, הוא בטוח שהוא יראה, הוא בטוח שהוא יכול ללכת לאן שהוא רוצה, הוא בטוח שהוא יודע איך לעשות, והקדוש ברוך הוא לא נמצא בתמונה. ועיקר הביטחון, עבודת הביטחון, זה לקחת את הביטחון הזה בעצמו, במציאות, בסביבה, ולהעביר לקדוש ברוך הוא. ככה מתבאר לשון חז"ל, התולה ביטחונו בקדוש ברוך הוא. מה פירוש תולה ביטחונו? תולה ביטחונו זה אחד שכבר יש לו ביטחון, רק מפנה אותו אל הקדוש ברוך הוא. גם כך מבארים חז"ל את הפסוקים, ביטחו אל השם. מה זה ביטחו אל השם? כמה פסוקים חוזרים על זה? לבטוח אל השם פירושו לקחת את הביטחון שיש לך ולהפנות להשם. אז ברכה אחת ביום, עדיף ברכה בבוקר, ברכות השחר, שיותר קל לזכור את זה, ואם שוכחים ברכה אחת ביום, אבל לקבל לעצמנו בלי נדר שזה ייכנס לנו לדם, שאנחנו כל יום מברכים לפחות ברכה אחת וזורחים את התוכן של הברכה, שאומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ברכה שאין עם השם המלכות איננה ברכה, פורשו אנחנו מזכירים לעצמנו שהוא מוליך העולם, הוא מנהיג את העולם. דרך משל, אני מברך רוקה הארץ על המים, אני מזכיר לעצמי, אני בטוח שלא הולך ברחוב והבניינים לא ייפלו ולא יהיה רעש אדמה, ומי התהום לא יעלו ויציף את העולם כמו שהיה בדור אנוש. למה? כי הקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע רוקה הארץ על המים. שום דבר לא קיים במציאות לכשעצמה, רק רצון הקדוש ברוך הוא שמחדש אותה. אני מברך פוקח עיוורים. ההרגשה של כל האדם, קיבלתי פעם ראייה, אפילו אם הוא מודה שקיבל מהקדוש ברוך הוא, עכשיו אני רואה כרגיל ורק אומר תודה מצד דימוס. זה אי הבנה יסודית בברכה. כשאתה מברך פוקח עיוורים, אתה אומר בעצם אני עיוור, וברגע הזה הקדוש ברוך הוא נותן לי ראייה. מברכים בבוקר, אז יותר מוחשי, אבל העיקרון הוא לכל היום. כשאתה אומר מלביש ערומים, יש לי בגדים, אני מסודר, יש לי משכורת, יש לי הכנסה, יש לי מלגה, אני לא יודע מה, יש לי תת. לא. אתה בעצם מצד עצמך ארום, והקדוש ברוך הוא מלביש אותך. גם כשמברכים על אוכל, ברכת הנהנים. אתה יכול לקחת גם שם את הדוגמה הזו. אני מברך ברוך אתה השם אלוקינו מעולם בורא פרי עץ. מה אתה אומר? שהוא מלך העולם. זה שיש תפוח בעולם, ושהתפוח הגיע אליי, ושאני בטוח שאני יכול לאכול אותו. ואני בטוח שברכת העיכול המסובכת והמורכבת שלי תעכל אותו. ואני אהיה שבע. כל הדברים האלה זה כל הזמן הוויה של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא ביטחון. דברים שאתה סומך על המציאות, להעביר את את הביטחון הזה, את האמונה הזו, את ההסתמכות הזו, אל הקדוש ברוך הוא. אז קבלה אחת, ברכה לעתיד, ברכה לקבל עצמו לטווח הארוך. עכשיו יש את התפילה ואת את הדאגה יותר לבן אדם לחברו, ומעבר לזה לא להתעסק. יש לאדם, הדרך הרגילה שאדם מתמודד עם חרדות ופחדים זה שהוא מדחיק, הוא מנסה להתעלם מזה. יש הדרך הגרועה ביותר שהוא מדחיק את זה שהוא מתעסק עם הפרטים והוא מאבד את התמונה הכללית, ויש דרך שהוא מדחיק את זה שהוא בכלל לא חושב. ההדחקות האלה לא מעילות, הן משאירות מועקה בלב, כי כאילו הלב יודע שאני מתחכם. אבל כשאדם עושה את מה שצריך ואז הוא מדחיק, זה ההדחקה הבריאה, זה ההדחקה, זה המנגנון שקדוש ברוך הוא ברא, זה הדרך להתמודד עם חרדה. לא להיכנס לחרדות, לא לברר פרטים, לא לשמוע אפשרויות, אולי יקרה ככה ולא ייקחה, לא להתעסק עם שמועות, להתרכז במה שאנחנו אומרים, וכל אחד כפי מה שיכול להתחזק. זה כל מה שיש לי מרבותיי, ולדעתי, לעניות דעתי, כמו שאמרתי מקודם, זה הדבר היחיד שצריך לדעת, וזה כל מה שצריך לעשות. מעבר לזה, עדיף לא להתעסק. שיהיה לכולנו גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.
שיעור זה מוגש על ידי ידידיה, המכון לייעוץ תורני.